אומר רבי נתן, כל עיקר השבת האבדה, שאנחנו יש לנו מצווה להשיב את האבדה, הוא דווקא קודם יאוש. כי אם האדם כבר התייאש, אין סיכוי עכשיו שתחזיר לו את האבדה. אם הוא התייאש, לא יעזור גם אם תיתן לו את האבדה. כי כשהוא התייאש, הוא איבד את רצונו בדבר. כי אין יאוש אלא בדעת, שמייאש דעתו מהאבדה, ניתק את הדעת שלו מהאבדה. זה נקרא התייאש מהאבדה. ואז הם צריכים להזיר לו את האבדה. כי כל דבר מקבל חיות מהתורה, שכלולה בנעשה ונשמע. כל דבר מקבל חיות, כל עצם, כל חפץ, מקבל חיות מהתורה, מהשם. וכן, בכל דבר ובכל חפץ, יש שתי בחינות אלה. מה יש? את גוף החפץ, ואת החיות שיש בתוכו, החלק אלוקי שמחיה. גוף החפץ הוא בחינת נעשה, בחינת עשייה גשמית. ומה שהחפץ מקושר בדעת האדם ושכלו, זה הנשמע. בחינת הרצון. הרצון של האדם, זה האור שנמצא בתוך החפץ הגשמי. וזה מה שקושר אותו אליו. הרצון של האדם בחפץ, שזה כלי יבש מת, הרצון שלך בחפץ הוא החיות של החפץ. אם אתה לא רוצה בחפץ, הוא אבן שאין לה הופכין, זה דבר מת. מתי הוא חי? כשיש לך רצון בדבר, הרצון שלך מחיה את החפץ. לכן הוא קרא חפץ, יש לי בו רצון, אני חפץ בו, אז הוא אז עוד פעם, איזו הנשמה, איזו דבר שהנשמה, מה נהנית ממנו ולא הגוף. ככה הגמרא אומרת, הווה אומר הריח, שנאמר כל הנשמה תעלילי עלילה. זאת אומרת, זה דבר שהולך לנשמה. רבנו מדבר בתורה ח' בחלק ב', הוא מביא את המאמר הזה. ומה הוא לומד ממנו? הוא אומר, הוא ככה מתחיל, שהנשמה נהנית מהריח, ולכן מי שלא יכול להוכיח את חברו, אסור לו להוכיח את חברו, כי כל החיות של הנשמה הוא הריח, ואם אתה מוכיח את חברך לא נכון, אתה מבאיש את ריחו, אתה סותם לו את הנשמה, בגלל הריח רע של המעשים רעים שאתה מעלה, ולהפך, כשאתה מוכיח אותו נכון, אתה נותן לו לנשמה ריח טוב. אז תראו רבנו, מי גשמיות? ביחסית, גשמיות.
הדיבור כאילו מפיץ ריח.
הדיבור...
אותו עבורה.
לא הדיבור מפיץ ריח.
אפשר
להגיד גם ככה, אני התכוונתי לזה, זה גם חידוש. שהדיבור מפיץ ריח. אני הבנתי ש... הריח טוב של הנשמה, הריח שעושה טוב לנשמה, הריח זה דבר מופץ. כשיש לי שם טוב, זה מופץ, כשיש לי שם טוב, שם טוב זה, עכשיו זה להתלבש גם בפסוק הזה, טוב שם משמן טוב, איזה שמן? הפרסמון, שהוא שמן טוב, שיש לו ריח טוב, טוב שם משמן טוב. עכשיו יש, ברור הקשר בין שמן לשם טוב. טוב שם משמן טוב, שלמה המלך אומר. שמן טוב זה שמן הפרסמון שיש לו ריח טוב. השם, שם טוב זה הפצה, השם שלך מופץ בין העולם. כשיש לך שם טוב, יש לך חיות לנפש. מה זה שם טוב? שאנשים אוהבים אותך. שיש עליך דברים טובים, מעשים טובים. אבל כשאתה בא לבן אדם עכשיו, אומר לו שהוא רע, והוא לא בסדר, אתה מקלקל לו את השם הטוב, את הריח הטוב שלו, אתה מקלקל. לכן אתה חונק לו את הנפש, רבנו אומר. זאת אומרת, רבנו למד מגשמיות, הרבה תורות יש בליקוטי מוהר"ן, שרבנו למד מהגשמיות, איך זה עובד, העיקרון בגשמיות, ומזה הוא למד על רוחניות, כמו כוח המשיכה של כדור הארץ, יש לו תורה על זה. פטה מורגנה, יש לו תורה על זה, רבנו. איך הטל מגיע לעולם, איך הטל יורד לעולם, איך החימום של האדמה וכל זה, יש לו תורה על זה ברוחניות. זאת אומרת, כל מה שיש בגשמיות, עקרונות שיש בגשמיות, יש להם שורש ברוחניות. אין דבר שלא, אין דבר שתראה אותו עיקרון. לכן, כשאתה לומד תורה ויודע את העקרונות הנפשיים של הבריאה, ממילא אתה יכול לדעת את העקרונות הכימיים והפיזיקליים של כל דבר ודבר. לכן התורה היא חיות של כל הבריאה. כשאתה יודע בשורש איך המערכת הנפשית עובדת, זה מתבטא בגשמיות. כמו שכתוב, שרבנו אומר, הנפש מראה פעולותיה על ידי אברי הגוף. החיצוניות מראה מה יש בנפש. ורבנו אומר, בתורה כ"ב, רבנו אומר שיש גוף ונשמה. הצדיק והתלמידים זה גוף ונשמה, הקדוש ברוך הוא והבריאה זה גוף ונשמה. זאת אומרת, הנפש מבטא את פעולות, את תכונותיה באברי הגוף. אז באברי הגוף זה המציאות. זה שאריזל אומר, מבשרי אחזה אלוה. אני מכיר את התכונות הרוחניות של הספרות על ידי בשרי, איך האיברים שלי עובדים. אז הנה העניין הזה של הריח, כל הנשמה תעלה ליה, שיש אדם נהנה מהריח, ורבנו תפס את העיקרון שהריח זה דבר שמתפשט, מופץ. אז שם טוב, שם טוב, נותן לבן אדם, לכן בן אדם רוצה כל הזמן שיגידו לו שהוא בסדר, הוא טוב, הוא רוצה להיות טוב. לכן רבנו אומר, אם תלמד זכות על האדם, תעשה אותו יותר טוב, מאשר תדמי אותו לקו חובה. אתה חונק אותו. כשאתה דן אותו כף זכות, הוא אומר, כן, כן, אני רוצה להיות בסדר, והוא מתחיל להיות בסדר. זה קשה מאוד. רבנו אומר שהמשיח יגאל את העולם בצורה כזאת, שבאמת זכות על כולם, זה לא קל. רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת. מקל וחומר, מגזרה שווה, בניין אב וכתוב אחד, בניין אב, שני כתובים, כלל ופרט, פרט וכלל, כלל ופרט וכלל, את הדן אלא כן הפרט, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל, בוא נתחיל. אז הראשון זה קל וחומר. קל וחומר, השוואת שני דברים. אחד קל ואחד חמור. אם בקל יחמירו כך, כל שכן בחמור, וכן להפך. אם מוצאים כולה בדבר חמור, בדבר קל, על אחת כמה וכמה. ברור, לא? ברור, פשוט? אה? יש לך דוגמה? אה? לא, אבל דוגמה, איזה דוגמה? טוב. אז עוד פעם. אם בקל החמירו, דבר קל החמירו בו. כל שכן בדבר החמור, שאנחנו נחמיר בו. פה אין קל וחומר, ואת הדוגמה שאין לך על מה להסתמך. מי אמר לך פה מה קל וחמור? אין לך פה קל וחמור. אני יכול לתת לך דוגמה מה זה קל וחמור, זה יותר כבד מזה, כן? יותר כבד מזה. אז אני אומר לך, אם את זה אני שם על המשקל, ויש בו 10 גרם, כל שכן בזה יש 10 גרם. אז אני אביא את הדוגמה שלו מהתורה. וכן להפך, אם מוצאים כולה בדבר חמור, בדבר קל, על אחת כמה וכמה שנקל כגון. מה הקורבן תמיד? שאין ארנוש כרת, דוחה את השבת. במסכת פסחים, בני בטרה התקשו, הגיע פסח, בשבת. וזה פסח בשבת יוצא אחרי הרבה זמן, יוצא פסח בשבת. בני בטרה הם היו הנשיאים, התקשו האם קורבן פסח דוחה את השבת או לא. קורבן פסח לבוא לשחוט את הקורבן, לעלות אותו על האש, על המזבח, האם קורבן פסח דוחה את השבת או לא דוחה את השבת. אמרו, וכי יש מי שיודע הלכה זו, אמרו להם כן, יש אחד עלה מבבל, הלל הבבלי שמו, והוא יודע למה הוא שימש שני גדולי הדור, שמעיה ואבטליון, שהם היו בארץ, משהו עלה לבבל, עכשיו הוא חזר מבבל, קראו לו, אמרו לו, שמענו שאתה יודע אם פסח דוחה את השבת. אמר להם, וכי פסח, אחד דוחה את השבת. 200 פסחים בשנה דוחים את השבת. מה זה פסחים? הכוונה קורבנות. פסח יש רק אחד. אמר להם, קורבן תמיד. מה כתוב שם? קורבן תמיד, שהוא לא אנוש כרת. זאת אומרת, אם בן אדם לא יקריב את קורבן התמיד, טוב, נעזוב את זה רגע, צריך לפתוח לראות. קורבן תמיד הוא לא אנוש כרת, לא זוכר על מה. קורבן פסח, אנוש כרת. אני לא זוכר על מה. אז יותר חמור. קורבן תמיד לא אנוש כרת, קורבן פסח, אנוש כרת. קורבן פסח דוחה את השבת, קורבן תמיד דוחה את השבת, הקל דוחה את השבת, כל שכן קורבן פסח דוחה את השבת. פסחים, סמ"ו, עמוד ב'. בואו נפתח שם רגע. מבנה בתרה. פעם אחת חל 14 להיות בשבת. שכחו ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו, כלום יש אדם שיודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. אמרו להם, אדם אחד, יש שאלה מבבל, בילל בבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור, שמעיה ופתלון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. מעניין, מעניין, אלה שאמרו להם לבני בתרה, כן, יש אחד שיודע, איך הם ידעו שהוא יודע? ואם הם ידעו שהוא יודע, אז למה הם לא אמרו להם, כן, אנחנו יודעים שפסח דוחה את השבת?
לא, הם לא יודעים את כל התשובה, הם יודעים שהוא חכם בנושא. כמו אחד, מומחה בנושא...
מה, באיזה נושא? בפסחים?
נושא... גדול דור, גדול דור. שמעו שיעור שלו, לא יכולים להעביר את השיעור. אתם לא יכולים להגיד בשמו.
כן. יש אחד שאלה בבל וילל בבלי שמו, ששימש שני גדולי הדור. מיה ואבטלון, ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו. שלחו וקראו לו. אמרו לו, כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו? אמר להם, וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת, ולא הרבה יותר מ-200 פסחים יש לנו בשנה שדוחים את השבת. אמרו לו, מניין לך? איך אתה יודע? ואמר להם, נאמר מועדו בפסח ונאמר מועדו בתמיד. מה מועדו אמור? זה גזירה שווה כבר. כן, זה גזרה שווה. אז יש לנו פה דוגמה של גזרה שווה. נאמר מועדו בפסח, נאמר מועדו בתמיד. מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת, קורבן התמיד דוחה את השבת, אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת. וזה גזרה שווה שלא כל אחד יכול לעשות אותה. זה חייב לקבל את זה מרבו ורבו מרבו, ממשה רבנו. כי לא כל מילה שתמצא אותה בשתי מקומות, שהיא שווה, תגיד אותו דין זה וזה, לא. אתה צריך לקבל את זה במסורת ממשה. ועוד קל וחומר. עכשיו על הקל וחומר אנחנו מדברים. מה תמיד שאין אנוש כרת דוחה את השבת? פסח, שאנוש כרת אינו דין שדוחה את השבת, פסח יותר חמור, אנוש כרת. במה?
אנוש כרת הולך על הפסח, לא על התמיד.
מה כתוב פה? מה קראתי כאן? מה קורבן תמיד שאין אנוש כרת דוחה את השבת?
אין אנוש כרת.
פסח, אז אמרתי בטעות אולי. עכשיו, מה הטעם שהוא דוחה את זה, שהוא לא אנוש כרת? אומר ככה. אם לא הקריבו אותו, אם לא הקריבו את קורבן התמיד, אנוש כרת.
לא אנוש כרת.
אם לא הקריבו את קורבן הפסח, אנוש כרת. פשטות. פעם אחת ניגש אדם אל רבנו ושאלו, כשאני מתפלל ומזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא, למה עליי לכוון? על אילו מחשבות עמוקות עליי לחשוב? השיב הרבי, אין די לך בפשטות המילה אלוהים. מה אתה צריך? להוסיף ולהוסיף, פשוט. כי הרי כל פירוש שתביא הוא רק פירוש לפי דעתך, לפי הרמה שלך. אין סוף. אז אין דבר יותר טוב מהפשוט. הפשוט הוא יכול להביע את הדבר בלי, בדיוק את הדבר עצמו, בלי תוספות שהן בעצם משלים ציורים. כמה שאתה מוסיף יותר ציורים, אתה מרחיק את, את האדם מהזה. למשל, תפילת 18, כל תפילת, תפילות שלנו. יש אנשים שחפשים פירושים, מה הכוונה פה, מה הכוונה זה, מה הכוונה סעת. מה שיוצא לך בראש זה הכוונה, מה יוצא לך, רפאנו ונרפא. מה יוצא לך בראש, יאללה מתאים, אתה בריא, בסדר, אז תגיד, מה יצא, יצא. לא, מה, כל דבר צריך לכוון לזה, לכוון לזה. רבנו אומר, מה זה עיקר הכוונה בתפילה? שישמע מה הוא מוציא מפיו, זה הכל, זה עיקר הכוונה בלימוד גם. אתה לומד, תקשיב למה שאתה מוציא מהפה וזהו. זה עיקר, זה נקרא בכוונה. למה? מה אתה מרוויח בזה? אתה מרוויח, מרוויח בזה שאתה מרוכז. כי אם אתה לא מקשיב למילים שיוצאים לך מהפה, בעצם המוח שלך מקשיב למשהו אחר. לאיזה מחשבה זרוקה לך באיזה מקום, בעבודה, באיזה התרדה. אז אתה לא מרוכז. אז מה יוצא? אתה קורא משפט עם דילוג מילים. אז איך תבין אותו? למה זה דילוג מילים? אתה קורא את המילים, אבל ברגע שקראתי מילה אחת, הראש שלך היה במקום אחר, אז המילה הזאת דולגה. וכשהיא דולגה, קראת משפט עם חוסר במילים או בדיוקים, או תחת אתה יכול לדלג. ואם אתה מצלם מילה, ואתה מבין את הרעיון שלה, אבל את האות הראשונה שלה או הסופית, אתה לא צריך כביכול, כי אתה מבין את המילה. והאות הזאת היא משמעות עצומה. כמו אות כף. כ. זה הבדל שמיים הארץ בין המילה לבין כ. זה כמו זה, זה בכלל עולם אחר לגמרי. אז זה הגעת, עינן התפילה וכל דבר שאדם עושה. פשוט. בלי להוסיף, הוא מסביר פה מה זה פשוט. כל המכיר את כתבי רבנו יודע שבדו שיח המובל לעיל דיבר הרבי על הנושא החביב עליו ביותר עבודת השם. אומר רבנו, רשמם, כל ההשפעות וכל הדברים הם באים רק מהצדיק האמת. כשהוא אומר צדיק האמת, צדיק זה ספרת יסוד שמתבטא בספרת היסוד, זה הקדוש ברוך הוא, צדיקו של עולם, ואחרי זה יורד לספרה התחתונה, שזה עוד צדיק, זה יסוד, ומתבטא רבנו למשל, צדיק האמת, זה ככה, השפע הולך ויורד ממדרגה למדרגה. ועל כן, כשמקורב לצדיק האמת, יוכל לקבל בקל את מה שצריך לו. אין עשירות או בנים, למה הוא קרוב לצינור. אבל כשהוא רחוק מהצדיק, אזי בא לו בקושי גדול. כי כל אחד מקבל עשירות או בנים לפי המזל שלו. והמזל מקבל השפעה מהצדיק. זאת אומרת, מה זה המזל שלו? אנחנו אומרים מזל, אנשים ברחוב מתכוונים מזל, אין לו מזל. הם מתכוונים כאילו, לא... איך אנשים מתכוונים ברחוב כשהם אומרים מזל?
מקריות.
אה?
מקריות.
כאילו המזל שלו. אבל האמת, המושג מזל, זה הצינור של אותו בן אדם. כל בן אדם קבעו לו מסלול. זה המזל שלו. המזל שלו, זאת אומרת, זה, המזל זה הכוכב שלו, זה השפע שלו שיורד. אז כל אחד מקבל עשירות או בנים לפי המזל שלו. והמזל מקבל את ההשפעה מהצדיק. ספרת היסוד, היא משפיעה לנמוך. כי משם באים כל ההשפעות. על כן, כשהוא רחוק מהצדיק, אזי המזל צריך לעשות לו כוח גדול כדי לקבל ההשפעה מהצדיק. לעשות הרבה השתדלות, אם הוא רחוק מהצדיק. הוא צריך להגיע לצינור, אז הוא צריך לעשות הרבה השתדלויות, להתקרב לצינור בשביל למשוך את השפע. מחמת שהוא רחוק ממנו. ועל כן, נמצא בזה חילוקים רבים. לפעמים מגיע לאדם עשירות והוא מת מזה. ונשאר העשירות ליורשים, ולפעמים הוא מת על ידי זה שמקבל עשירות, וגם עובד את העשירות. עוד אפשרות. וכן חילוקים רבים. והוא כמו למשל, שאחד רוצה להגביע מסע כבד, והוא מכניס כל כוחו להגביע מסע מחמת שכבדה מאוד. לפעמים מגביע המסע, אבל מחמת גודל הכוח שהכניס בזה, נעקרו ונתלשו מאף בקרבו.
היה לו כאילו.
כן. עד שמת מחמת זה, אבל יכול להיות שאף על פי כן נשאר המסע בידו. הוא מת, אבל המסע נשאר ביד שלו. לפעמים מחמת שנתלש בקרבו, נפל גם המסע בידו. אז כשהמזל רחוק מהצדיק, אז הוא צריך לעשות התאמצות, כוח, השתדלות, בשביל להשיג את השפע שלו. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא יתאמץ יותר מדי ואז הוא, הוא נפגע וגם המסע נפל, או שרק זה או זה. נמצא שזה מת מהמד שגביע המסע, וגם המסע לא נשארה אצלו אפילו לבנה. כמו כן בנה. מהמד שהמזל צריך לעשות לו כוח גדול כדי לקבל מהצדיק ההשפעה. מהמד שהוא רחוק ממנו, מהמד זה יכול להיות כמה חילוקים כנה. עבודות קשות. אבל המקורב לצדיק, אז אין המזל צריך לעשות לו כוח. מהמד שהוא קרוב אצלו. קרוב, בקלות בא, לא צריך להתאמץ. אבל עם כל זה, לפעמים יכול להיות שאדם מתקרב לצדיק האמת. ועל ידי זה עובד השם. קרוב לצינור, לא צריך להתאמץ, לא צריך שישבר השריר, ובכל זאת. דע למה? כי זה מחמת שהוא רואה דבר יקר גבוה מאוד, ואף על פי דיו לו חזה מזלך, אף על פי שבתודעה שלו לא ברור הדבר היקר שהוא רואה, מחמת שהמזל רואה דבר יקר ונעלה מאוד, על ידי זה משליך העשירות מאצלו, כמו מי שנושא מסע של נחושת, ורואה זהב, אבנים טובות ועיקרים, אז משליך הכל ורץ וחוטף את הדברים העיקרים. כמו כן מחמת שנתקרב ורואה יקר מפז ומפנימים, אז משליך המזל העשירות כלאחר יד, לא עושה לזה חשבון, וכל שכן כשזוכה שירגיש גם בעצמו, בתעתו, שההתקרבות הצדיק הוא יקר מכל העשירות שבעולם, אז בוודאי אינו משגיח על ממון ואינו רוצה כלל עשירות.